שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חושבים טוב. אני לא יהודית כץ, כפי שאתם בוודאי שומעים. אבל רגע לפני שאתם נכנסים לפאניקה או הולכים לשמוע פרק של חיות כיס במקום, חכו רק רגע אחד. אני יעל ורסנו, ויהודית ביקשה ממני להצטרף היום ולהציג את האורחת של הפודקאסט הנוכחי. אז קבלו אותה, האורחת של חושבים טוב להיום. היא היוצרת של אחד הפודקאסטים הנשמעים ביותר בארץ, שבמקרה גם בדיוק זכה בתחרות של גיק טיים לפודקאסט הטוב ביותר בתחום הלייפסטייל. היא גם בדיוק סיימה לכתוב את הספר הראשון שלה, שאתם תוכלו לקחת מהמדפים עוד ב-2020. וחוץ מזה, היא גם אחת החברות הכי טובות שלי בעולם כולו.
ייי.
אז קבלו את יהודית כץ.
שלום.
שלום. איך זה שמשתלטים לך על הפודקאסט ועושים את הפתיח במקומך?
וואי, ממש כיף. את יכולה לעבוד תמיד.
את חושבת שעשיתי עבודה טובה?
ממש, ממש טובה.
טוב, אז תקשיבי, נראה לי שלפני שכל המאזינים ייכנסו לפאניקה, תעני על השאלה החשובה ביותר. למה אני כאן?
אז בגדול, תכננתי לעשות פרק שאלות ותשובות, כי אנשים ביקשו. ואז חשבתי, איך אני אעשה את זה? שזה יהיה נחמד יותר מאשר אני מקריאה שאלות ועונה עליהם, כי זה בטח משעמם להקשיב לי, מדברת רצוף במשך שעה וחצי.
למרות שאני הקשבתי לפרק הזה, והוא היה מאוד מעניין.
כן. אז רציתי להכניס לו איזה טוויסט, ואז אמרתי, איך אני אעשה את זה? ואז חשבתי, ממי אני אבקש לראיין אותי? חשבתי לו מראיינים טובים, כזה מוכרים. אז אמרתי, לא, וואלה, אם חברה טובה תעשה את זה, זה יהיה יותר מגניב. כי ואז חשבתי עלייך, כי חשבתי עלייך מכמה סיבות. גם כי את חברה ממש ממש טובה שלי. גם כי את מצחיקה. בלי ציפיות.
כן, ממש, אל תרימי פה את הרף.
גם כי את מכירה גם את הפעילות שלי. טוב, די ערכת לי את הספר.
אני יודעת את כל המקפים שאת שמה.
את כל המקפים המיותרים, את כזה. מייעצת לי הרבה פעמים. מנסים לפרוץ לנו פה לחדר, ילדון קטן. אז זהו, גם אני מרגישה שאת מכירה אותי טוב, גם בהיבט האישי, גם בהיבט המקצועי. אנחנו חברות מגיל 16, ונראה לי שבגלל זה רציתי שתעשי את זה.
יאללה, מגניב. אז את מוכנה להתחיל?
כן.
יאללה.
אני מתרגשת.
אז מה קורה, יהודית? מה נשמע? איך החיים? תספרי לנו קצת איפה את בחייך היום.
איפה אני בחיי? אני בחודש פברואר 2020, ולא מזמן סיימתי לכתוב את הספר. אז אני חושבת שזה משפיע משמעותי על איפה אני בחיי, כי אני מרגישה שאני קצת מקבלת את החיים שלי בחזרה. בעצם בשנה האחרונה הייתי כזה ספר, 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 שזה היה מאוד מעניין, אבל גם באיזשהו שלב כזה די. אני צריכה לסיים את הדבר הזה. אז אני בתקופה שאני קצת מרגישה את השחרור כזה, כאילו יצאתי שוב לחופשי. כל מיני התלבטויות להמשך באמת של כזה, לאן פניים מועדות עכשיו, מה הדבר הבא.
או, מעניין, יופי, אנחנו נגיע לכל הדברים
נכון.
האלה, אני חושבת.
אני אימא, וכיף לי גם להיות עם הילד שלי יותר עכשיו. הוא היום בן 2.5.
איזה חמוד הוא.
הוא ממש חמוד, הוא מצחצח שיניים לבד. והוא מדבר ושר, והוא אוהב טרנסים. ממש אוהב טרנסים. וגם רוקד כאילו במסיבת טבע ביער. אז כבר יש לו פיצ'רים של אדם.
לגמרי. ואולי גם חשוב להגיד למאזינים שבזמן שאנחנו מקליטות את זה, הידית של הדלת נפתחת אחת לכמה דקות.
כן, לקרוא לשירותי הרווחה.
מנסה להיכנס. זה אנחנו נעולות בפנים, לא הוא נעול בפנים, הוא חופשי להסתובב. ויש מבוגר אחראי שדואג לו.
נכון, מקס. כפרה על מקס.
אז דיברנו קצת על הספר, אני רק חשוב לי להגיד שאני פה מייצגת את קהל המאזינים ששלח שאלות מהבית. נכון. יש גם כמה שאלות שאני ככה הגנבתי, שמעניין אותי לשאול, ואולי דברים שאני יודעת עלייך שאולי הרבה אנשים לא יודעים, שיעניין אותם לדעת.
וגם זה הזדמנות כזה להגיד תודה לכל האנשים ששלחו, כי שלחתם מלא שאלות, מלאות מחשבה, וזה ממש חלק שהוא כיף לי בעשייה, שיש קהילה שהיא בעיניי חלק בלתי נפרד מהדברים.
ואולי גם חשוב להגיד שעברנו על כל השאלות, היו מיליון שאלות מעניינות, אז ניסינו לבחור באמת את השאלות, או שהרגשנו שעדיין לא ענו עליהן. יש הרבה שאלות שהרגשנו שכבר נשאלו, שאת ענית עליהן כבר בפרק הקודם, או שענית עליהן כל מיני מקומות, בניוזלטר או בפודקאסטים אחרים. ויש עוד המון המון שאלות ממש טובות שפשוט אנחנו לא נצליח להגיע להכל.
נכון. אבל אם זה יעניין אתכם, תחזרו לפרק 28, שזה היה פרק שאלות ותשובות הראשון, ושם אני בטוחה שתמצאו עוד דברים.
אז בואי נתחיל.
יאללה.
כתבת ספר.
כן.
איזה הישג פסיכי.
קשה להקל.
קשה להקל. כן. את רוצה אולי לתת קצת טיזר לקוראים? כלומר, הם יודעים על מה, על הקוראים, למאזינים. הם יודעים במה את מתעסקת, אבל על מה באופן ספציפי הספר הולך להיות.
כן. אז הספר הוא בגדול מדריך שמתבסס על כלים, מחקרים, הניסיון האישי שלי, הניסיון המקצועי שלי, סיפורים מההיסטוריה, מין כזה זוז'ט הכל שזור ביחד בצורה שאני מקווה שהיא יפה, שבעצם מדריך איך לקחת את החיים בידיים. כשהמחשבה היא שהרבה מאיתנו חיים באיזושהי אינרציה, אנחנו קמים יום-יום ואנחנו לא שואלים למה אני חיה דווקא ככה ולא אחרת, האם הצורה שבה אני חיה, מה שאני משקיעה בו את הזמן, הוא מספק מבחינתי, ואם לא, אז איך משנים את זה? הספר בעצם מורכב מכמה תחנות. התחנה הראשונה היא, היי, אפשר לקחת את החיים בידיים, הנה, יש אנשים שעושים את זה, אפשר לעשות שינויים, יאללה, מוטיבציה. התחנה השנייה היא בעצם תחנה של התבוננות בתחומים חשובים מאוד בחיים, כמו משמעות ומערכות יחסים וזמן ורגשות חיוביים ועוד כל מיני דברים. התחנה השלישית היא תחנה של הסקת מסקנות והחלטה, של מה אני רוצה לשנות עכשיו, מה מתאים לי, מה בא מתוך המוטיבציה הפנימית שלי ומה מתוך לחצים או טוב שזה יקרה. התחנה הרביעית היא, מה עושים? כזה, איך עושים? איך משנים הרגלים? איך עושים צעדים מקוריים? איך מפסיקים את מה שצריך להפסיק? והתחנה החמישית היא איך להתמודד עם האתגרים שבדרך. איך להתמודד עם דחיינות, עם פרפקציוניזם, עם מחשבות מעכבות, עם עוד כל מיני דברים. ובסוף חוגגים את השינוי. אז זה התחנות, ובאמת החלום שלי הוא שזה יעזור לאנשים להתמונן בחיים שלהם בצורה יותר אותנטית, כי אני חושבת שזאת הבעיה הראשונית, שאין לנו את הזמן לעצור לעשות את זה, וגם יעזור להם לעשות שינויים לכם.
אז אני קראתי את רוב הספר, לא הספקתי לקרוא את כולו, ואני מאוד 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 מחכה לראות אותו כמוצר מוגמר, וכזה, לא יודעת, לראות את התגובה שאת מקבלת. אני מאוד מתרגשת לספר שלך.
יש לך חלק ממש גדול בו.
אבל אני מאוד גאה בך, זה חשוב לי להגיד.
חבודה.
אני חושבת שאמרתי את זה קודם, עכשיו אני אגיד את זה גם ל-100,000 איש שיקשיבו לפודקאסט הזה, שאני מאוד גאה בך. זה פרויקט לכתוב ספר.
כן, לא האמנתי שאני אעשה את זה.
כן, אז הרבה מהשאלות שהגיעו באמת, היו לגבי המלצות של ספרים. מה את קוראת, מה את אוהבת, על מה את ממליצה, מאיפה להתחיל. את ענית על זה גם בפודקאסט הקודם, נתת שם רשימה של באמת 20 ספרים אולי, שאת חושבת שאנשים צריכים לקרוא ושזכורים לך. אני ארוז את כל זה רגע וגם נחבר את זה לספר, שבעצם כשידעת שאת הולכת לכתוב ספר, והיית צריכה עכשיו להחליט מה הולך להיות פה ואיך זה ייראה, איזה ספר שקראת קפץ לך, שאמרת, ככה אני רוצה שזה ירגיש שיקראו את זה, ככה אני, זה התהליך שאני עברתי שהייתי רוצה שהקוראים יעברו.
אני לא חושבת שהיה לי ממש רפרנס, אבל היו לי הרבה השראות. כלומר, זה לא היה הספר של כזה אני רוצה לעשות, אלא הרבה תחושות שונות שספרים עוררו בי, שהייתי רוצה לעורר את התחושות האלה. אז תחושה אחת שאני חושבת עליה, זה שני ספרים שעוררו בי את התחושה הזאת. אחד זה אשכול נבו, שהוא בעצם לא ספר עיון,
מעניין.
אבל הוא כזה רומן, ואני ממש ממש אוהבת את איך שהוא כותב, כי הוא מאוד גורם לי להרגיש. במובן שהוא יותר דומה לז'אנר של הספר שלי, לא באמת, אבל בכיוון, זו עינת נתן, שהיא כתבה ספר שהוא הדרכה להורים, הוא אפילו נמצא כאן, ומה שאני מאוד אוהבת בכתיבה שלך, אם את מקשיבה, זה שהיא גם מאוד מעוררת רגש. כלומר, מבחינת התחומים, זה תחומים מאוד שונים, לא חושבת שהיא נתנה לי השראה מבחינת תוכן, כי פשוט תכנים אחרים, אבל מבחינת לקרוא ולהרגיש איתה את זה, זה משהו שאני זוכרת שהחזקתי הרבה בראש, של כזה, האם מרגישים איתי כשקוראים את זה? האם זה כזה נוגע לך בלב, או רק נוגע לך בראש. כן. אז זה היה הצד הרגשי. מבחינה כזה יותר אינטלקטואלית, נגיד, אז יש גם כמה השראות. יש את דניאל קהנמן, שהוא פרופסור זוכה פרס נובל לכלכלה, פסיכולוג, אני מצטטת אותו הרבה בכל מיני, גם בספר וגם בפודקאסט. והוא פשוט כזה מאוד חכם, מאוד הגיוני, מאוד מובנה, מאוד מסודר, אז זה יותר הצדדים האלה, שהיה לי חשוב שיהיה ברור לאן הולכים, מה עושים, למה זה הגיוני, למה זה מבוסס, כזה החלקים היותר קוגניטיביים. ועוד דבר שהיה לי בראש, זה הספר של דוקטור טל בן שחר על פסיכולוגיה חיובית, שזה בעצם הספר הראשון שקראתי בתחום. אז זה קשה לי להפריד את זה בין, אתה יודע, את האפקט הראשוני שיש למשהו עלייך, אבל אני זוכרת שכשקראתי אותו לפני שנים, הייתי כזה, וואו, איפה זה היה עד עכשיו? ולמה אני לא מכירה את זה? ולמה לא כל העולם מכיר את זה? זה ממש כזה ספר קלאסי על פסיכולוגיה חיובית. אז רציתי את התחושה הזאת שלה כזה, איפה זה היה עד עכשיו? כזה, זה הדברים שעולים לי כרגע.
הרבה אנשים שאלו על הפודקאסט. נתחיל מהשאלה של מהו הפרק המועדף עלייך, חוץ מזה כמובן.
מהו הפרק המועדף עליי? וואי, יש המון המון פרקים שאהבתי. זה קשה לי לענות מהו המועדף.
מה הראשון שקפץ לך לראש כששאלתי?
יש לי אחד שקפץ לי לראש ראשון, ואז התחלתי כזה לסרוק ולחשוב על עוד פרקים. הראשון שקפץ לי לראש זה הפרק עם יוסי גינסברג, שבעצם טיזר שרד בג'ונגל איזה 17-20 יום, לא זוכרת בדיוק כמה, למרות שבשבילו כמה ימים האלה כנראה היו עוד קריטים.
אני קראתי את הספר הזה שהייתי בצבא.
כן, אז היה בריאיון איתו משהו, בשיחה איתו, משהו מאוד, שמאוד עורר בי את הרצון לחיות. זוכרת שיצאתי מהשיחה והייתי כזה, I'm alive, אני חיה, אני רוצה לחיות, אני רוצה לטרוף את החיים. זה ממש עורר לי את התחושה הזאת. אז זה משהו שאני מאוד זוכרת מהשיח איתו. דיברנו הרבה על הקרבה למוות ומה זה מייצר לחיים, כשאתה קרוב למוות או חושב על המוות או מתעסק במוות. אז זה דברים שנגעו בי. אז זה מה שעלה לי עכשיו כששאלת מה הפרק המועדף. אבל היו המון פרקים שאהבתי.
בעצם איך את בוחרת את הנושאים של הפודקאסטים, איך את בוחרת עם מי את רוצה לדבר, מי שישאלה יפה, אז אני אשתמש בדיוק בניסוח שלה. איך את מגיעה לאורחים שלך בפודקאסט? מה את מחפשת בעיקר בקרב האנשים שאת מערכת בפודקאסט, מבחינת תכונות, ניסיון, ערך, דומה או שונה ממך וכו'?
אז השאלה טובה, ואני חייבת להגיד שאני כזה מגבשת אותה עם הזמן, אני מרגישה שאני משתפרת בזה. זה ממש יכולת כזה צריך להשתפר בה, והייתי פחות טובה בזה בהתחלה, וכמה שיש לי יותר ניסיון, זה משתפר. אז מבחינת הנושאים, יש לי שני, כאילו נגיד, אפיקים של איך אני מגיעה לפרק. יש את להתחיל מהנושא, יש לי פשוט המון נושאים שאני רוצה לדבר עליהם. היו שואלים אותי את זה גם על הכתבות שלי, שיש כבר יותר מכזה 250 כתבות, אז שואלים אותי, מה, איך את יודעת מה תכתבי שבוע הבא? לא נגמרים לך נושאים? ואני כזה, לא, להפך, אני רק מנסה לצמצם ולא מצליחה. כזה, כל פעם לפני שאני באה לכתוב, יש לי איזה 15 נושאים שאני מתלבטת ביניהם, מתחילה את זה ועוברת לזה, מתחילה את זה ובלגן אטומי. אז דווקא רעיונות יש לי הרבה, זה פחות הקושי שלי. יש לזה בא גם עם חסרונות, כשיש הרבה רעיונות, לפעמים זה כזה מפזר, אבל רעיונות יש לי הרבה ומגיעים גם מהחיים כזה שאני חושבת על מה מעניין אנשים, את יודעת, מניסיון חיים כזה, ומזה שאני גם מלווה המון תהליכים אישיים, אז אני כל היום מדברת עם אנשים על מה שמעסיק אותם. גם אני משתמשת הרבה בקהילה, ואני שואלת הרבה פעמים מה מעניין אתכם, מה יותר מעניין אתכם, אני רואה איזה שאלות מגיעות אליי, אז זה הנושאים, ואז אני לפעמים מנסה למצוא אורח שהוא מתאים לנושא, שזה יותר קשה לעשות את זה. כלומר, זה אני פחות מצליחה. כזה.
למה? כאילו, איך את מוצאת?
בדרך כלל אני, או שיש לי כבר מישהו שמתחבר לי לזה, כי אני מכירה מתוך כזה פעילות שלי, קהילה, מרצים אחרים, דברים, או שאני עושה גוגל ומתחילה לרחרח על אנשים, לראות סרטונים, לקרוא זה. לפעמים אני גם שאלתי בקבוצה כמה פעמים על מי מכיר מישהו בתחום הללה. הדרך היותר קלה היא לביצוע היא להגיע מתוך האדם, שאני מזהה מישהו שהוא מעניין. אז אני אומרת, טוב, יש לי מלא דברים שאני יכולה לדבר איתו עליהם. או אנשים שהם כזה מפורסמים בתחומם, נגיד אם עינת נתן הייתה, אז היא מוכרת, שמעון אזולאי, הוא מוכר, אני מכירה אותו מתוך זה שאני מתעסקת בנושאים האלה, ואני שומעת אותם, ואני אומרת, וואי, איזה אנשים מעניינים. יש לנו פה ניסיון לפריצה. אנחנו ממש כזה התבצרנו בבונקר, נכון? נעלנו את הדלת, סגרנו את החלונות, החשכנו את האורות.
ורק הידית מסתובבת כמו בסרט אימה כזה.
בקיצור, אז יש אנשים שהם פשוט אנשים שאני מכירה, והם לא אישית, אבל מעניינים, ואז אני פונה אליהם. אבל אני קודם בוחנת אותם בהרבה מאוד זוויות. אני רואה סרטונים שלהם, אני קורא דברים שהם עשו, אני רואה אם מעניין אותי, אחרי זה אני קובעת עם אנשים שיחה מקדימה. ובשיחה אני בודקת כמה דברים. קודם כל אני בודקת אם כיף לי לדבר עם הבן אדם הזה. זה משהו שנפלתי בו כבר פעם. אני לא אסגיר שמות של פרקים, אבל היה מישהו אחד שכזה הסתמכתי על זה שהוא בן אדם מעניין מתוך הפעילות שלו, בלי לדבר איתו. כלומר, ראיתי הרצאות שלו, הוא כתב ספר, הוא מאוד מאוד מוכר, ואמרתי, טוב, זה חייב להיות אורח טוב כזה, יש לו את כל ה... כאילו, כל הצ'קליסט. ולא הצלחנו לדבר לפני, כי הוא גר בחול או משהו כזה, ואיכשהו יצא שקבענו את ההקלטה, ופשוט אמרתי, נראה לי שזה יהיה בסדר, וזה היה כאילו נפילה רצינית.
ברמה של, היה לך משעמם, או שקיבלת ביקורות שליליות?
לא קיבלתי ביקורות שליליות דווקא על הפרק הזה, אבל היה לי, גם לא היה לי מעניין, הייתי צריכה לעשות עריכה אגרסיבית ממש. הייתה אווירה מאוד לא טובה, איך שהוא הגיע, הוא כזה כעס עליי שהוא לא מצא את המעלית לבניין, ואני כזה, יש מעלית, אני לא יודעת מה יכלתי לעשות אחרת, כזה. אז זה התחיל לא טוב, וזה מאוד קשה לי כשהאווירה לא טובה, אני חושבת שזה חלק חשוב בפודקאסט, אז אני בודקת את האווירה בשיחה. בודקת כמה הבן אדם נחמד, כמה הוא מרוכז בעצמו, כמה הוא מתנסה, כמה הוא כזה צנוע, כמה הוא גם מקשיב, כזה, כמה הוא מדבר על אוטומט, כזה, כן. אני בודקת דברים כאלה, ואז כמובן את התוכן. האם בא לי להקשיב לשיחה הזאת, האם יש לי שאלות לשאול אותו, האם מעניין לי בשיחה בעצם.
כן.
אז זה נראה לי הדברים שאני בודקת, וגם מצליבה עם פרקים אחרים, מה כבר היה, מה היה לו יותר מדי יחזור על עצמו. נגיד הייתה לי דוגמה כזאת עם הפרק שהיה על הסטיילינג תרפי, שכשהיא הציעה לי את הנושא אמרתי לה לא, כזה אמרתי לה, אני, כן בואי נדבר בטלפון, אבל נראה לי שלא, כזה...
היא הציעה לך.
כן, היא פנתה אליי, היא הציעה לי, טלי סטולובי, כפרה עלייך, והייתי כזה, לא, לא נראה לי שזה מתאים, אבל בואי נדבר בטלפון, כזה נורא פחדתי מהסטיילינג, שזה יכול להישמע שטחי, ואז כשדיברנו בטלפון ובאתי סקפטית, אז היא אמרה דברים שגרמו לי לחשוב. כאילו מצאתי את עצמי כזה מנתק את השיחה, וממשיכה לחשוב על זה אחר כך, ואז אמרתי, טוב, אם אני חושבת על זה אחר כך, כנראה שזה מעניין. נראה לי שזה המדדים.
ומי התותח / תותחית? שאת אומרת כזה, וואו, אם אני מביאה אותם להקליט עכשיו פרק, ניצחתי את היום. ניצחתי את הפודקאסט.
אז היה דן אריאלי שהוא הגיע, שזה היה אחד כזה לגמרי, והייתי שמחה שהוא יגיע שוב, אני מדי פעם כזה מנסה אותו. יש את פרופסור דניאל קנמן, שסיפרתי עליו קודם, שזה ממש חלום שהוא יגיע לפודקאסט. כבר מאוד מבוגר, אז כזה אני יש לי...
הפודקאסט הגיע אליו, הכל בסדר.
אבל כתבתי לו כבר כמה פעמים אימייל ולא קיבלתי תשובה. ואני מבינה את הבן אדם, הוא זוכה פרס נובל, כאילו, כזה, יש לו עיסוקים, הוא גם לא גר בארץ, אבל היה ממש ממש משמח אותי שיבוא, כי אני מאוד מושפעת מהתכנים שלו, ומאוד מעריכה את העבודה שלו. אז הייתי ממש שמחה שהוא יגיע לפודקאסט. איימן.
בואי נשחרר את זה ליקום. שנמשיך הלאה?
כן.
בואו נתקדם לשאלות שאתם שאלתם, שהן באמת נורא מעניינות, שהן מתקשרות לפסיכולוגיה החיובית. אז שאל כאן מישהו, אני אקצר את השאלה רק מטעמי זמן, אבל בגדול הוא דיבר על דת ועל אמונה. הוא קורא הרבה ספרים חסידיים, והוא מרגיש שיש המון קורולציה בין הפסיכולוגיה החיובית לבין אמונה ולבין יהדות ודת. אז איך זה מתקשר אלייך? איך את מרגישה לגבי דת ואמונה? ואם את רואה באמת איפה הקשרים ואיפה הסתירות בין הפסיכולוגיה החיובית ומה שהיא
כן.
אומרת שנכון.
אז אני אתחיל מהכללי אקדמי ואגיע לאישי. אז בגדול, מבחינת ממצאים אקדמיים, אז קודם כל רואים שבממוצע אנשים דתיים נוטים להיות אנשים יותר מאושרים. למשל, העיר הכי מאושרת בארץ היא...
ירושלים?
לא, בני ברק.
זה היה מאוד מפתיע אם זה היה ירושלים.
לא, ירושלים יש לה הרבה סוגיות אחרות, אבל בני ברק. ואני חושבת שאם אני רגע צריכה לחבר את זה לסיבה ולפסיכולוגיה חיובית, זה בגלל שהדת בעצם מכילה בתוכה המון טקסים, שהם חלק מובנה מהדת, וחלק מהטקסים האלה הם מאוד מאוד חיוביים. למשל, הרבה פעמים כשאני מעבירה בהרצאות על כל מיני כלים מהפסיכולוגיה החיובית, אז הרבה אומרים לי, תקשיבי, זה הכל בדת. והם צודקים. הם מתחילים את הבוקר במודה אני, נכון? זה הכרת תודה.
כל דבר שעושים יש ברכה שהיא הכרת תודה.
יש ברכה שזה גם סוג של נוכחות, נכון? אם אני עכשיו צריכה שותה כוס מים ואומרת איזושהי ברכה על זה, אז זה גורם לי לשים לב לזה שאני שותה עכשיו את הכוס מים הזה, וגם להיות בהכרת תודה על זה. אנחנו יודעים למשל על הכרת תודה, שזה אחד הכישורים הכי הכי בולטים, אני לא יודעת אם לקרוא איזה כישור, מיומנות, תרגול, הכי בולטים אצל אנשים שהם יותר מאושרים, שהם מכירי תודה. אז בדת יש משהו שהוא הורז לך את זה, בככה אנחנו עובדים פה, כזה, זה מה שאנחנו עושים.
זה בילט אין.
זה בילט אין, ויש עוד הרבה דברים אחרים, כמו למשל זה שיש יום חופש. זה גם מאוד חשוב לפסיכולוגיה שלנו.
יום כיפור, שעוצרים כן, רגע, מסתכלים הסליחה, אחורה.
נכון,
כן,
הסליחה, כלומר, יש המון
אין חרטה.
נכון, המון המון דברים בדת שהם... שהם מאוד חיוביים מבחינה פסיכולוגית, לא רק בדת היהודית, גם בדתות אחרות. יש הרבה קונספטים שבעצם לאורך השנים, אני מניחה שאנשים הבינו, לא מתוך מחקר, אלא מתוך חוכמת הדורות, מה חשוב לנו בפסיכולוגיה, והכניסו את זה בדת, שזאת מערכת שאומרת, ככה אנחנו חיים, נכון? כי יש לנו מערכת של חוקים, ככה אנחנו חיים. אז יש המון המון דברים חיוביים בדת. לצד זה יש גם דברים שאני פחות מתחברת אליהם, וגם כמובן, אם מסתכלים על זה מבחינה אקדמית, אז זה לא חוקרים, כלומר...
תראה מוכח.
כן, זה לא צריך רגע להפריד בין כל מיני מונחים, כמו בין הטקסים לאלוהים, לאמונה, דברים כאלה. אבל בגדול, מבחינה פסיכולוגית, אנחנו רואים שאנשים שהם מאמינים, וכמובן רק אלה שרוצים בזה, וזה לא מכפייה, או זה שהם בסתר בדת, ובעצם רוצים לחזור בשאלה, אלה שבוחרים בזה, זה מרגיש להם טוב. זה התקווה, זה האופטימיות, יש גם הרבה, יש מישהי שאני מכירה שהחיים שלה לא פשוטים, נגיד את זה ככה, היא מתמודדת עם הרבה, והיא מאוד עתיה, והיא כל הזמן אומרת, ככה אלוהים רוצה. ויש בזה משהו מאוד נחמד, שאת כזה מרגישה שיש סיבה לדברים, זה נותן את המשמעות הזאת שלה, יש משהו גדול יותר ממני, זה האלוהים, וכל אחד משהו מבין בזה, וזה נותן לי סיפור, זה נותן לי נרטיב, זה נותן לי משמעות, זה מאוד חשוב לפסיכולוגיה שלנו. בשבילי באופן אישי, עכשיו נעבור לזה, אני לא דתייה בכלל.
אבל קוראים לך יהודית.
נכון, עוד שנייה ניגע גם בזה. אני מגיעה ממשפחה מאוד לא דתייה, אפשר להגיד אתאיסטים אפילו, כלומר מאוד לא דתיים. לפעמים אני מגדירה את עצמי כאגנוסטיק, שזה בעצם אומר כזה לא יודעת, אבל אני חושב שהוא שאל בשאלה הזאת, גם אם אני פונה לאיזשהו כוח עליון או לאיזשהו אל, אז לא. עם זאת, אני מאוד מחוברת למסורת במובנים מסוימים, במובנים מסוימים גם לא, אבל נגיד אחרי שהייתי בבית ספר, עשיתי שנת שירות בקהילה היהודית, במינכן, בגרמניה, במשך שנה שלמה, והייתה שם המון התעסקות סביב חגים, אז אני מאוד אוהבת את השירים ואת הביחד ואת הטקסים, זה דברים שאני מאוד מאוד מתחברת אליהם, חנוכה זה חג האהוב עליי, אני הכי אוהבת כזה הטקסיות של הנרות והשירים, מאוד אוהבת מוזיקה אז לזה אני מתחברת.
לעומת זאת החתונה שלך,
נכון, לעומת זאת החתונה שלי הייתה, לא היה לנו רב, וואי, בטח יש אנשים ששומעים את זה, והם
כזה... השאלה הבאה שלי הייתה כאילו, את מפחדת שאנשים ידעו את זה, וכזה,
בטח אנשים כזה, ג'יזס,
עכשיו הם הולכים לשמוע חיות כיס.
אז כן, לא היה לנו רב, אבל בעיניי היה לנו משהו מאוד משמעותי אחר. אח שלי, הנחת הטקס של החתונה שלנו.
דוד כץ, גבירותיי ורבותיי.
מאז מינינו אותו לכזה ראש טקסים במשפחה, בר מצוות, הלוויות, חתונות וכזה בחיתות. אבל הוא עשה את זה ממש טוב, וזה היה לי מאוד מיוחד, כי יש משהו, אני רגע מנתקת את זה מדעת, אבל מזה שהרבה פעמים מתחתנים עם רב, שזה מישהו שלא מכיר אותך, אותך. וזה משהו שהוא כבר הוחלט מראש מה יהיה בטקס, שזה משהו שהוא לי באופן אישי הפריע, שיש משהו שככה עושים אותו, והוא לאו דווקא מתחבר למה שאני מרגישה באותו יום, ומה שהיה לי חשוב אז באותו יום, זה לחגוג את האהבה שלי עם מקס, ואת העתיד שלנו, ושנגיד דברים אחד לשני, והוא סיפר עלינו, קיצור זה היה מאוד מאוד מרגש ומיוחד, כל הקהל בחי, יש לציין
גם אני,
כן, וגם אנחנו, אבל כן הייתנו נגיד חופה, כזה מבחינת כזה. אז כן, יש דברים שאני לוקחת לחיי. אני כן מרגישה מאוד, כאילו אני מרגישה יהודייה, נגיד, אם תשאלי איזה כזה כן משהו בזהות שלי, מרגישה ציונית, כאילו אני כן מאוד מחוברת, אבל מבחינת דת כאמונה בכוח עליון, זה פחות אני.
ואנשים נוטים לחשוב שאת דתייה?
יש הרבה אנשים, כן. גם בגלל השם שקוראים לי יהודית, ו... זה פשוט בגלל שההורים שלי הם יהודים גולתיים, וכזה בגולה זה מאוד נפוץ לקרוא לגם עד היום, כזה אנשים בגילנו יותר צעירים, שרה, רחל, זה הכל שמות מאוד נפוצים שם. אז לי קוראים יהודית, ולאח שלי קוראים דוד ורפאל, זה כזה, את יודעת, לא הכי. זה כזה, או שאת ממש ממש מבוגרת, או שאת דתייה, זה האפשרויות, אז לא זה ולא זה. כן, אז עד כאן בענייני קדושה, מה שנקרא.
אני לוקחת שאלה שמישהו שאל, אני מסכת אותה קצת, קצת יותר באופן שמבנה את העתיד. כן. בהנחה ובעשר השנים הקרובות, את הולכת להגיע עם המסרים שלך לתוך מערכת החינוך.
אמן.
אמן סלע. אני נותנת לך כרגע, ומי ששאל את השאלה, תודה על השאלה, היא נהדרת. אנחנו נותנים לך כרגע 10 דקות ביום בכיתה. מה את עושה עם העשר דקות האלה כדי להכניס את הערכים ואת הכלים שאת מכירה כדי לשפר את החיים של כולנו?
וואי וואי, מותר לי כאילו להתחכם?
מותר לך מה שאת רוצה, זה הפודקאסט שלך, כאילו אני לא אגיד לך מה לעשות.
כאילו השאלה שלי בחזרה היא האם אני חייבת שזה יהיה כל יום אותם 10 דקות או שמותר לי כל יום 10 דקות אחרות?
ממש מה שבא לך.
אוקיי, אז אני בוחרת בכל יום 10 דקות אחרות, כאילו אולי חלק מהם יחזרו, אבל לא כל יום אותו דבר. כשבעשר דקות האלה אני רוצה לשלב בין כמה דברים, אני רוצה לשלב שיח אמפתי, נגיד הקשבה, תרגול של הקשבה, או שמקשיבים לתלמיד אחד כולם, אבל באמת מקשיבים בלי כזה להכין את המשפט הבא, או שעושים את זה בזוגות, ובאמת להקשיב בלי להכין את המשפט הבא. הייתי רוצה להכניס מיינדפולנס, כזה רגע עצירה ולנשום, להפריד בין פרשנויות וכותרות ושיפוטים לבין מה יש עכשיו. הייתי רוצה להכניס, טוב, אני קצת מרמה, אני מכניסה הכל.
תכניסי הכל.
אז הייתי רוצה להכניס הכרת תודה, שמשתפים בדברים שאנחנו שמחים עליהם ומעריכים, וגם במובן של ללמוד לשתף בדברים חיוביים, כי אנחנו הרבה כזה לא משתפים בטוב שלנו, כי אנחנו לא רוצים להשוויץ או להתנשא או לגרום לאנשים אחרים לקנה או 1,000,000 דברים, אז שיהיה זמן כזה של עכשיו אנחנו מספרים מה טוב בחיים שלנו אחד לשני, ולכולם יש מקום לעשות את זה. הייתי רוצה לתת לתלמידים להחליט מה יהיה בעשר דקות האלה.
זה חדשני.
זה חדשני.
אני מניחה שלתלמידים אין הרבה סיי במה שעובר עליהם ביום לימודים.
נכון. למרות שבטח יש פרויקטים ומורים שנותנים את המקום הזה, כן. של כזה, אתם עכשיו מחליטים. אני חושבת שזה חלק חשוב שחסר בחינוך. מה אתה רוצה ללמוד? על מה את רוצה לדבר? איפה את הולכת וחוקרת בעצמך את הדברים ולומדת להעביר אותם הלאה? כלומר, מיומנויות שהן מאוד חשובות. אז יש הרבה דברים שהייתי רוצה להכניס גם מבחינה פסיכולוגית, כמו שאמרנו על מיינדפולנס והכרת תודה ודברים כאלה, וגם מהבחינה של איך לומדים, יש לי המון טענות למערכת החינוך, המון. נעשה על זה כאילו פעם.
בואי נעשה על זה.
כן, נעשה על זה פעם. היו על זה אפילו איזה 2 פרקים או משהו, אבל יש לי המון בעיות עם זה, ברמה שאני לא רואה את עצמי, שולחת את הבן שלי למשהו כזה קלאסי שקיים, כי אני ממש הרגשתי שבזבזים לי את הזמן. כשהייתי שם. היה לי מאוד כיף מבחינה חברתית, אבל מבחינת השיעורים עצמם, הייתי כזה, מה אני עושה פה? מה אני עושה?
מזדהם.
ישנתי טוב בשיעורי היסטוריה.
אני כתבתי את כל הפעולות לצופים.
כן. אני ממש ישנתי טוב. היה לי תמיד את הסליל של המחברת על המצח. כזה, מה קרה לך במצח?
יהודית קץ, גבירותיי ורבותיי, לא רכילות שרציתם.
הייתי כזה סלילים על המצח, כזה. אז כן, הייתי ערה הרבה בלילות בתיכון. אבל קיצור, אז מהבחינה של איך לומדים, זה לגרום לתלמידים ללמוד בעצמם. תחקרו משהו, תיצרו פרויקט. יש היום סיפור שלם של project-based learning, שזה כזאת אופנה חדשה שאני מקווה שהיא תתפשט לבתי ספר, שבמקום ללמוד היסטוריה וספרות ותנך ולללה, אומרים, אנחנו עכשיו עושים, נגיד, סרט. עכשיו, בשביל לעשות סרט, אנחנו צריכים ללמוד הרבה דברים, נכון? אני צריכה ללמוד איזשהו תחקיר, אם אני רוצה תקופה היסטורית מסוימת, אני צריכה ללמוד אותה. אני צריכה ללמוד איך מתפעלים מצלמה, איך עורכים, איך משחקים, נכון? כלומר, זה משלב המון המון יכולות, שבסוף אני עושה אותם למען מטרה מסוימת. כן. ואני חושבת שזה מדמה את העולם האמיתי, אז הייתי רוצה ליצור דברים כאלה, שהתלמידים צריכים בעצמם ללכת לחפש.
אוקיי, שאלה אחרונה בתחום של פסיכולוגיה חיובית. האם את חושבת שכדאי לכל אחד להיות בטיפול פסיכולוגי לשיפור ה-well-being? האם את הולכת לטיפול, ואם כן, באיזה גישה? שאלה מאוד מעניינת, תודה למי ששאל.
נכון. אוקיי, יש לי קודם כל קושי עם השאלה, כי היא שואלת על כל אחד. אז אני חושבת שתמיד כשהשאלה היא הכל, או תמיד, או כלום, או אף פעם, או זה, התשובה היא לא. אז אני אתחיל מהלא, ואז אני אגיד שאני חושבת שזה יכול להועיל להרבה מאוד אנשים. לא הייתי אומרת שאני חושבת שכל אחד צריך להיות בטיפול פסיכולוגי.
אולי השאלה היא יותר, האם כל אחד יכול להרוויח מטיפול פסיכולוגי?
כן. אז אני חושבת שאולי לא טיפול פסיכולוגי, אלא איזושהי התפתחות. ואנשים מתחברים לכל מיני דברים. יש כאלה שקוראים המון ספרים בתחום, יש כאלה שמקשיבים לפודקאסט, יש כאלה שהולכים לטיפול, יש כאלה שהולכים לאימון. בתוך עולם הטיפול יש 400,000 שיטות. אז כן, הייתי אומרת ש... כדאי לכל אחד להיות מחויב להתפתחות שלו.
אמן.
ואז באיזה דרך, זה כבר נורא עניין אישי. אז אני לא חושבת שכל אחד צריך להיות בטיפול פסיכולוגי כזה קלאסי, כמו שאנחנו מבינים אותו.
אז בואו, תשקיעו בבורסה במקום.
אבל כן, להיות באיזושהי רפלקציה, באיזושהי התבוננות, וזה יכול להיות גם דרך, אני זוכרת שפעם הייתי עושה שיעורי פיתוח קול, והרגשתי שזה ממש טיפול. עכשיו, זה לא היה טיפול באמצעות שירה, זה ממש לא היה אפילו הכותרת של זה, זה היה פשוט פיתוח קול. אבל הרגשתי שזה היה מאוד טיפולי, כי היה בזה משהו בשבילי, של לעמוד מול מישהי, שאני מאוד מעריכה אותה ותופסת ממנה, ולהיות מאוד חשופה במשהו שאני פחות טובה בו ממנה, obviously, בהמון המון רמות, ולהיפתח. ואני זוכרת שהייתה אומרת לי, תשאירי כאילו אף אחד לא רואה, לא כאילו אני מסתכלת עלייך.
וגם ממש הרבה יותר טובה ממך במה שאת הולכת לעשות עכשיו.
הייתה פעם אחת שהיא יצאה מהחדר והיא אמרה לי, תדמייני שאני לא כאן, כאילו אני לא מסתכלת עלייך, אני לא, כאילו אני ממש יוצאת לחדר אחר. שרתי איזה שיר של דיסני, שכידוע אני...
איזה?
אני לא זוכרת. אולי, אני כן זוכרת. באתי עם הקטנה, זה היה. אז היא אמרה לי ממש, תשאירי תרקדי כזה, תהיי ממש... זה, אז אני לא חושבת שצלחתי לגמרי להשתחרר, כשכזה, את אומרים לך, תשתחררי, ואני יודעת שהיא כזה בחדר השני, אבל זה היו המון התמודדויות שהרגשתי שהן מאוד טיפוליות, כזה החשיפה, ניסיון, על כזה להשתפר, אז זה דוגמה למשהו שאני אומרת, שזה להתחייב לאיזושהי התפתחות שהיא לאו דווקא בצורה של טיפול, אבל היא יכולה להרגיש טיפולית, וכמובן יש גם טיפולים, אתה יודע, פורמליים של זה. אז נראה לי שאם יש לכל אחד משהו כזה, שהוא מרגיש שזה נוגע לו בבפנים, גורם לו לצאת מפרדיגמות, לאתגר את עצמו, להתעמת עם דברים שקורים בחיים, או מרגישים מקבילים למה שקורה בחיים, אז עושה את הפונקציה, ואפשר לקרוא לזה טיפול, אפשר לקרוא לזה כל דבר, יש אנשים שבשבילם ספורט זה הדבר הזה, אז זה מה שהייתי כן רוצה להגיד לכל אחד. מבחינת אני עצמי, התנסיתי בכל מיני טיפולים בחיי, הייתה תקופה שהייתי בטיפול פסיכודינמי.
מה זה אומר?
פסיכודינמי זה כזה הטיפול הקלאסי, ואני חייבת להגיד שלא התחברתי לזה. אולי זה לא מפתיע, אבל כנראה לא שוקינג, אבל לא התחברתי לזה, אבל זה לא אומר שאני חושבת שזה לא טוב לאנשים מסוימים. אני לא התחברתי לזה, ויש לזה גם המון המון חלק של מי הוא המטפל או המטפלת. אני חושבת שקצת לא היה לי מזל במי שנפלתי עליה יותר נכון, ואני מקבלת הדרכה המון שנים, על האנשים שאני מלווה. אז זה לא ממש טיפול, אבל זה כזה חצי טיפול. זה כזה, לפעמים הפגישות הן ממש עליי. אז אני כן מרגישה שיש בזה, שוב, אלמנטים טיפוליים. ויש לי הרבה דברים שאני עושה שהם מרגישים לי הטיפול. אני תמיד מספרת שהעסק שלי זה הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב שעברתי. ואני ממש מרגישה את זה עד היום, כי זה כל הזמן מאמת אותי. עם הכל, עם כזה קשיים שלי, עם הפחדים שלי, עם התגובות של הסביבה, כלומר זה מין שם את החיים על ווליום גבוה יותר.
כן, את מאוד מודעת.
כן.
כאילו ברגע שאת רואה מישהי שמגיעה אלייך לליווי ואני לא יודעת, היא מנסה לעשות מלא דברים והיא עדיין לא מרגישה שהיא מספיק טובה, אז היא ישר מאמת אותך עם הפרפקציוניזם של עצמך.
כן.
כאלה דברים.
נכון, וגם זה שאני מלווה תהליכים אישיים, אני חושבת שליוויתי כבר איזה, לא יודעת, 300 תהליכים אישיים בחיי, זה גם מלמד אותך המון על עצמך, איך את מגיבה לדברים, עם איזה דברים את מזדהה, כל בן אדם שיושב מולי, אני, או בת אדם, אני מרגישה איזה משהו, תראה, את משותף של כזה, כן, גם אני הייתי פעם באיזושהי סיטואציה דומה או לא תמיד דומה, אבל את מתחברת לבן אדם גם מהמקום שלך. אז זה גם מרגיש קצת טיפולי. ומבחינת שאיפות עתידיות לטיפולים, אז כן, יש לי רשימה, סעיף אחד ברשימה של הדברים החדשים שאני רוצה לנסות השנה, שזה פרויקט שסיפרתי עליו לפני פרק אחד. אז יש שם סעיף של לנסות טיפול גוף נפש. אז זה משהו שאני רוצה לנסות.
כמו מה?
איזשהו טיפול שמערב גם את הגוף. אני לא יודעת כמו מה, זה בדרך כלל פחות בעולמות כזה ממש פסיכולוגים, זה כזה על התפר בין הפסיכולוגיה המבוססת מחקר לבין דברים אחרים, יש דברים יותר נחקרים ודברים פחות, בעולם הפסיכותרפיה הגופנית, אבל אני מרגישה שאני צריכה עכשיו משהו שקשור לגוף. אז אני מחפשת את זה, אבל זה משהו שאני רוצה לנסות.
מעניין.
כן.
יש לי שאלה שאולי לא תרצי לענות עליה, אבל אני חושבת שאת המאזינים שלנו היא תעניין.
כן.
שלנו. כבר לוקחת בעלות על כל המאזינים.
שלנו.
איך אני מרגישה לגבי טיפול זוגי? האם יצא לך להתנסות באיזה שלבים?
כן, יצא לי להתנסות, נכון, האמת ששכחתי, לא שמעתתי את זה.
כן, את כולך כזה, כן, אני נושא טיפול גופני. מה עם הטיפולים שכבר עשית?
נכון, נכון, באמת שכחתי את הטיפול הזוגי, מעניין למה שכחתי אותה, אם זה מקרי. עשיתי גם טיפול זוגי, זה גם היה מאוד נחמד, כלומר, אהבתי את זה.
נגיד במקום הזה של הטיפול הזוגי, זה משהו שעשיתם כשהרגשתם שיש צורך, או באמת, כמו שאת אומרת, שאנשים מגיעים אלייך בקטע של הכל טוב, וזה עדיין נכון לנו להמשיך לעבוד על זה.
לא, זה
ומה את חושבת שיותר נכון? כלומר, מה את עשית וגם מה את ממליצה לאנשים לעשות?
זה הגענו מתוך צורך. אני חושבת שכזה השנה הראשונה של ילד שנולד, זה חתיכת שוק לכל מערכת יחסים, אני חושבת, וזה עורר המון קשיים. אבל גם באופי החיים שלנו, יש דברים שמקשים על הזוגיות שלנו. זה שהוא בשנים האחרונות היה רופא בהתמחות, זה גרם לו להיות מאוד לא נמצא, וכשנמצא הרבה עייף מותש, ואפשר להבין למה החיים, כאילו זה מאוד לא קל להיות רופא בהתמחות, אבל זה גם מאוד משפיע על הזוגיות. זאת אומרת, זה לא בא בחינם, הדברים האלה. אז השילוב של גם כזה ילד שנולד, גם זה שאין זמן כמעט אחד לשני, זה הוביל לכל מיני מתחים ודברים, והלכנו כי הרגשנו צורך. לא מזמן עשינו ביחד קורס תקשורת מקרבת, שזה לא טיפול אבל קבוצה, וזה פחות הרגיש מתוך, אוקיי, עכשיו יש לנו צורך שאנחנו חייבים, אלא יותר בעולמות של בוא נעשה את זה מתוך הטוב. כן.
Speaking of, לעבוד על דברים. איך אני טובה בסגווייז?
וואי, ממש, את ממש, את עושה את זה מעולה. אפשר כאילו לעשות לך רגע לחיים של כזה.
כל
הכבוד לך לאיך שאת מנחה את האירוע פה?
אני כבר פחות בפאניקה, זה כן. אני עוד לא יודעת להגיד
לך זה רק על מאזינים פאניקה. אם אתם בפאניקה מזה שאתם לא יודעים מה השאלה הבאה,
איך את שותה? איך את שותה אבל עם המיקרופון? אני כבר לא זוכרת איזה סגווי עשיתי מאיפה לאן, אבל שאלה.
טוב.
היה בחור מאוד נחמד ששאל שאלה. הוא שאל אותה עלייך, אבל אני רוצה להאמין שהוא שאל אותה על עצמו, כי גם אני שואלת אותה על עצמי.
כן.
אז אני אגיד לך מה הוא שאל, את יכולה לענות לשאלה שלו, כי אני לא הייתי אומר באמת לחשוב מה הוא שאל, כן. ואז אני אשאל בעצמי את השאלה שאני רוצה להאמין שהוא שאל. איך את מיישמת את כל הטיפים שהמרואיינים נותנים לך סלש לנו, כשיש כל כך הרבה כלים ושיטות, וכל אחד מהם דורש השקעה בשביל לקבל את הרווח מהם? השאלה שאני רוצה לשאול זה, או שאני חושבת שעוד הרבה אנשים ישאלו, זה אני מקשיבה לפודקאסט שלך, כל פודקאסט אנחנו מדברים על מלא כלים ושיטות, וכולם טובים וכולם נכונים, אבל אני לא יכולה להתמודד עם הכל ביחד. כלומר, יש כל כך הרבה. איך את מתמודדת עם זה, ואיך לדעתך נכון למאזינים שלך להתמודד עם זה.
כן. אני חושבת שקודם כל לא צריך ליישם את הכל. זה לא כל כך אפשרי, אחרת אנחנו מתי נעבוד ונוכל ו...
בלי פאניקה, את אומרת.
כן, את יודעת, יש גם עוד דברים בחיים, חוץ מליישם כל מיני כלים. אני חושבת שהפודקאסט הוא מציע המון זוויות והמון כלים על דברים שונים, שמתחברים לנו בתקופות שונות בחיים, למטרות שונות. זה לא שאני מיישמת כל דבר שדיברנו עליו בפודקאסט. כנראה שיישמתי בתקופה מסוימת, שהתנסיתי בזה, שאני מתכננת ליישם את זה. כמו תמיד, השאלה היא כלי למה. כלומר, מה המטרה שלי כרגע בחיים, בעבודה, באישי, מה אני מתמודדת. הרבה כלים נשמעים שונים, אבל הם גם בעצם אותו כלי. כלומר, את יודעת מדבר.
חמישה דברים טובים, הכרה, תודה.
כן, או, או, דעת, יש פרקים שנגיד דיברנו, לא יודעת, דיברנו על מיינדפולנס, דיברנו על אומס קוגניטיבי, דיברנו על חמלה, אם את בסוף שואלת מה עושים מתוך זה, זה הרבה דברים שהם דומים.
אז תעשו שנץ. זה בסאבטקסט של כל הדברים, זה ישפר את איכות חייכם פלאים.
כן, להפחית אומס. כלומר, יש הרבה דברים שהם, שהם מאוד משותפים בין, בין הרבה פרקים וכלים ש, שעלו. אז אני לא חושבת שצריך ליישם הכל, אני חושבת שצריך להתנסות במשהו שפשוט נוגע בנו ומדבר אלינו בנקודה מסוימת. לקחת אותו כזה להגיד, אני עכשיו חודש מתנסה בזה, מנסה להכניס את זה לחיים שלי, רואה מה קורה. ממשיכה הלאה בחיי, או, או מטמיעה את זה, כן? יש גם דברים שהם כן נשארים כזה לתמיד. הכרת תודה אצלי זה, זה נשאר משהו קבוע, הוא החליף צורות לאורך השנים, אבל הוא נשאר קבוע, המיינדפולנס נשאר קבוע. ההפחתה של, של האומס זה גם משהו שהוא נשאר קבוע, הפחתת, ואז יש לך סגנון חיים אחר. אז הרבה פשוט נהיים חלק מהחיים, זה לא כזה איך אני מתרגלת את זה באותו זמן.
אני אעשה רגע סגווי כבר לשאלה הבאה, כי את כבר ממש עונה עליה, okay. של איך את מאזנת את הכל? גם את הקריירה, כן. ואת המשפחה, ואת החיים, ואת החברים, ו...
אז יש לי משהו חשוב להגיד על איזון, שאני חושבת שאיזון הוא, הוא לא קורה ביום מסוים. זה לא שעה שהיא מאוזנת, או יום שהוא מאוזן, וגם לאו דווקא שבוע שהוא מאוזן. איזון זה משהו שקורה על פני תקופת זמן ממושכת, שאת אומרת, האם באופן יותר גלובלי יש איזון, והגלובלי הזה יכול להיות חודש, יכול להיות שנה, כאילו צריכה כזה, כל אחד יקבע לעצמו. אז כמו שאמרתי למשל על הספר, זו הייתה תקופה שבה הייתי ממש על הספר, אי אפשר לקרוא לזה איזון.
לא. ו... זה היה do or die.
כן, וחברים ובילויים ודברים כאלה ירדו קצת. עכשיו סיימתי את הספר, אז יש יותר זמן לזה. כלומר, מה זה יש יותר זמן? אני שומרת לזה יותר זמן. אז האיזון הוא קורה לאורך החודשים.
עכשיו בואי נפוצץ את הבועה שאת כאילו איזה על בן אדם, ותגידי לנו על מה את כן מבזבזת את הזמן, ואולי מה את עושה כדי לא לבזבז שם את הזמן.
כן.
אבל בעיקר איפה את גם מבזבזת את הזמן.
אז איפה אני כן מבזבזת את הזמן.
כי חשוב לי שאנשים ידעו שאת כאילו מבזבזת את הזמן לפעמים.
נכון, אני כן מבזבזת את הזמן לפעמים. אני מבזבזת את הזמן בזה שאני לפעמים לא החלטתי מה אני רוצה לעשות, והמון זמן הולך על זה, שאני רגע כותבת פה, רגע עוברת שם, עוברת לפרק הזה, ואז זה יוצא כלום מהכל, וזה המון זמן מבזבז לי ככה, בלקפוץ מדבר לדבר ולא להיות סגורה על עצמי. אני מבזבזת לפעמים זמן בפייסבוק. שמתי לב שזה קורה בעיקר בערב, כשאני עייפה, כשכבר אין לי, כלומר, אני כן מנסה, נגיד, לעשות משהו שדורש מחשבה, אבל אין לי תכלס כוח לעשות את זה, אז אני מוצאת את עצמי איכשהו מבזבזת זמן בפייסבוק או במקום מקביל אחר, כאילו, לא משנה, משהו שאין טעם לעשות אותו. ואני שמה לב שזה קורה, אבל אני, אין לי מספיק כבר כוח לעצור את זה או לעשות משהו אחר. ומה שהייתי רוצה לעשות זה לזהות את זה ולהגיד, אוקיי, אז לכי לישון או תנוחי או תעשי משהו שהוא באמת מנוחה, כי אני לא יוצאת מהפייסבוק הזה בכזה שמחה.
כן.
או ברעננות, או זה סתם. אני כזה עוברת על דברים, אני כזה יותר כזה. ואני מבינה את זה שצריך זמן שהמוח פשוט מחובה, פשוט הייתי שמחה לבלות אותו, אפילו על סדרה, הייתי מעדיפה לבלות אותו מאשר בפייסבוק, אני חושב שזו הייתה בחירה יותר טובה.
או כאילו משהו שיותר את בוחרת ולא בוחר אותך.
כן. או באמת אפילו ללכת לישון. נראה לי שאני הרבה פעמים הולכת לישון רק כשאני ממש עייפה. הייתי שמחה פשוט ללכת לישון קודם.
כן.
אולי זה הפומו שלי. אולי זה הפומו שלי, את יודעת?
שלא ללכת לישון כי יש עוד דברים לעשות?
כן, של כזה, אולי אני אעשה עוד משהו.
רציתי לשאול, איך את מרגישה לגבי זה שאת כאילו הופכת שנה אחר שנה לכזה האישה והאגדה? למי שלא יודע, הולכים עם יהודית ברחוב, ואנשים עוצרים ומזהים אותך, ושואלים על הפודקאסט, את הולכת להסתפר, והספר כאילו חייב לעשות סלפי, ולצעוק ביונסה ביונסה. וזה הופך להיות חלק מהשגרה של החיים שלך.
כן.
נגיד מישהי גם שלחה שאלה, והיא כתבה ממש, איך זה להיות הגורו של הפסיכולוגיה החיובית, ואיך זה למקס להיות נשוי למישהי כמוך, כן. איך זה גורם לך להרגיש כשהדברים האלה קורים, כשאומרים לך את זה, כשמתייחסים אלייך ככה? איך את מתמודדת בכלל עם הרעיון של הצלחה? כי זה שני דברים שונים. של...
נכון, נכון. אני מקווה שיאמינו לתשובה שלי, אבל אני לא אוהבת את זה. אני...
שקרנית.
כן.
סתם.
יש ציטוט נחמד של איזה מישהו, קוראים לו נראה לי פרופסור יהודה רות, שהוא אומר... זה מתחבר קצת לזאת על פסיכולוגיה חיובית וחיוביות, אז זה אומר משהו בסגנון של לצפות ממורה או מרצה לאתיקה להיות מוסרי, זה כמו לצפות ממורה למתמטיקה להיות משולש. אז זה מתחבר לי לזה. אני כן חושבת שאני באופן כללי בן אדם די חיובי, אבל ברור שאני לא כל היום צוהלת ברחובות.
נכון, אבל את די משולש, אם להמשיך את ה...
כן. כאילו אני מסכימה איתך שאני יותר מן, נגיד יש את פרופסור מרטין סליגמן, שהוא כזה מי שייסד את התחום של הפסיכולוגיה החיובית, הוא בן אדם מאוד סגרירי. כאילו יש תמונה...
איזה אפיון דמות נהדר.
אני כזה לפעמים רוצה להראות תמונות שלו בהרצאה, וכזה שאת עושה גוגל על השם שלו ועולות התמונות, אז כל התמונות מאוד זעופות, ויש כזה אחד שהוא כזה קצת מחייך, זאת התמונה הכי שמחה שלו. אז זה נכון שאני לא זה, אבל ברור שגם אני לא תמיד חיובית. אז במובן שלה, אם אני חוזרת לשאלה על זה שמכירים אותי, אני חושבת שזה נחמד לי קוגניטיבית, במובן של מה שזה אומר, מה שזה מייצג. כאילו זה מייצג את זה שמה שאני עושה מגיע לאנשים ונוגע בהם. וזה משמח אותי, אבל זה שמחה קוגניטיבית. באופן רגשי זה מאוד קשה לי. זה קשה לי שיש לאנשים איזושהי דמות שהיא יהודית קאץ, שאת לא שולטת על מהי הדמות הזאת. ושמצפים ממני למשהו, שאני לא יודעת מהו, ולא תמיד אני הדמות הזאת, אולי אני בכלל לא הדמות הזאת, זה מאוד קשה לי. ואז, אם שואלים אותי מה אני עושה, אז שמתי לב שיש לי נטייה שהיא דפוקה, ואני רוצה לעבוד עליה, ממש לגמד, ממש. ברמה שזה גובל בהטעיית הציבור, כאילו לא הציבור, אלא האדם שאני עומדת מולו. כלומר, אני כן מספרת על מה אני עושה, כאילו יש שם את כל הסעיפים, אבל בסוף זה ישמע לך כאילו אני עושה משהו הרבה יותר קטן מזה.
כאילו את משחקת ברעיון של איזה פודקאסט, ולפעמים כותבת כזה לעיתונים.
כן, אני כזה, כאילו אני אומרת את כל הסעיפים. אבל אני אומרת את זה כזה בטון ובפירוט שהוא מאוד מאוד לא מסביר לבן אדם באמת את היקף הפעילות שלי. אבל קשה לי, ואני מנסה לעבוד על זה. זה לא ש... כאילו, יש לי... אוקיי, סליחה.
זה החלק המעניין, החלק שבו את מתחילה לגמגם, זה החלק שכולם חיכו לו.
נכון, כזה...
אז אני... מה אני מנסה להגיד?
אני נורא נורא מפחדת, שאלו אותי גם על פחד פה, אני נורא מפחדת להשוויץ. זה יישמע כאילו אני מתלהבת מעצמי, שאני מרוכזת בעצמי. בדיוק עכשיו התייעצתי עם קבוצת הפייסבוק בעקבות השיח שלי עם ההוצאה לאור, שהם רצו לשים תמונה שלי על הספר. על הכריכה הקדמית. זה היה הקאבר של הספר, הפרצוף שלי.
כן, את.
כן, וזה היה לי ממש קשה. אמרתי להם גם לא, דרך אגב, אבל זה מבחינתי התגשמות הסיוטים. כאילו, זה ממש כזה... אז מאוד קשה לי עם זה שיחשבו שאני סנובית מתנסית, לא יודעת, משהו כזה.
שהייתי אומרת שזה משהו שהוא מלווה אותך ממש בלי קשר לפסיכולוגיה החיובית.
נכון.
כאילו, זה משהו שהוא אינהרנטי באישיות שלך.
נכון.
כאילו אם אני מחזירה אותנו לימי התיכון,
נכון.
זה אותו הדבר.
את יודעת, אני חושבת שזה כבר מהגן ככה, אם אני מצליבה סיפורים לא שלי, אלא של אמא שלי.
ואיך זה גורם לך להרגיש?
איך זה גורם לי להרגיש?
סתם. אנחנו ממש נראה לי לקראת סיום.
נכון.
באיזה שלב הבנת שכאילו, וואו, זה מצליח לי. כאילו אני אנסח את זה כמו שמי ששלח את השאלה ניסח. כשיצאת לדרך עצמאית במקצוע שאת המצאת במרכאות, היה שלב שנפל לך הסימון ש... I'm gonna kill it.
לא יודעת. אני לא חושבת שהיה שלב של I'm gonna kill it. כאילו, היה שלב שהבנתי שזה מצליח, אבל לא ב-I'm gonna kill it. יש רגעים כאלה שאני כזה, וואי, איזה יופי. זה ממש מצליח. אני ממש... כזה עם הפודקאסט, אני חושבת שזו דוגמה טובה לזה, כי הפודקאסט הוא באמת הפעילות שלי שמגיעה לאחר הרבה אנשים. אז זה מאוד נחמד לי, נותן לי הרבה משמעות לדעת שזה מגיע לאנשים ועוזר להם. אז זה מאוד מרגש אותי. ויש רגעים של התסמונת המתחזה, של מי אני, מה אני, למה הם פונים אליי, אני לא יודעת כלום, אני לא יודעת לכתוב כלום, אני לא יודעת שום דבר כזה. עם הספר זה קרה לי הרבה, שתוך כדי שכתבתי, כמה שכתבתי יותר, רק הרגשתי שאני לא יודעת כלום. וזו חוויה קבועה שיש לי בחיים, שכמה שאני לומדת, אני רק חושבת שאני לא יודעת. אז...
זה בעצם, כאילו, כמו שטיילור סוויפט אמרה, כפי שאת בוודאי יודעת, שיש כזה את השבע שניות שאת נותנת לעצמך להתלהב, ובשאר הזמן את כאילו, אוקיי, מה עכשיו? מה אני עושה?
כן. אני חושבת שזה יותר, זה לא I'm gonna kill it, אלא יותר תחושה של איזה מזל יש לי בחיים. איך זכיתי שהצלחתי ליצור לעצמי חיים, שאני עושה משהו שאני ממש אוהבת, ועוזרת איתו לאנשים. נראה לי שזה יותר מתאר את התחושה. עניתי על השאלה?
כן.
אוקיי. הייתי רוצה כאילו להתגבר קצת יותר על התחושה הזאת של של הצניות, כאילו. הייתי רוצה יותר להכיר בזה, יותר להיות כזה, די, את לא מתחזה, את בסדר, עבדת קשה בשביל זה, כאילו הייתי רוצה שזה יהיה יותר חלק מהנרטיב שלי, ולא שאני אהיה כזה, אני קטנה, אני לא יודעת, אני לא זה, אני לא זה, כזה. הייתי רוצה שזה יהיה פחות, אבל זה שם, אני לומדת לחיות עם זה.
אז יהודית קאץ, 2020 לפנינו.
כן.
מה, איך את רואה את 2020? כאילו, מה הם חיים מאושרים בעינייך? ברור שזה סובייקטיבי שאנחנו לא הולכים להגיד כאן מה הם חיים מאושרים לכל בני האדם.
בשבילי מה הם חיים מאושרים?
אבל כן, איך את רואה את 2020? התחלנו בכזה, איפה את עכשיו?
כן.
בואי נסיים במה בא לך להיות, איפה בא לך להיות.
אני חושבת שהניסוי שבחרתי לקחת על עצמי הוא חלק חשוב בזהות של השנה הזאת, של לעשות כל שבוע משהו אחד חדש וכזה לראות לאן זה ייקח אותי. בא לי להצליח לעזור לעוד הרבה הרבה יותר אנשים, כזה, אם עכשיו הפודקאסט מגיע ל, לא יודעת, כאילו, 100,000 האזנות בחודש, שזה יגיע למיליון האזנות בחודש, כי אני חושבת שזה, שיש פה משהו שהוא כזה חינמי, ואנשים יכולים באמת להקשיב לו תוך כדי הנסיעה, דברים שגם ככה צריכים לעשות, שבאמת יכול לגרום לאנשים לפתוח את הראש. אני רוצה עכשיו על עוד דרכים אחרות, מדיות אחרות, לעזור לאנשים. לישון יותר, לישון יותר.
כל ההורים כאילו אומרים איימן באוטו עכשיו בדרך לעבודה.
כן, הורות זה באמת כאילו קילר לשינה. למרות שאני חייבת להגיד שהוא יחסית בסדר, אבל אם את לא בן אדם מאורגן שהולך לישון מספיק מוקדם, אז פשוט יש את השש בבוקר הזה, כאילו מה לעשות.
אני חושבת אבל שגם הרבה צעירים מתעסקים בזה, שגם בגלל הפומו וגם בגלל הפרפקציוניזם, כאילו גם הרבה אנשים שהם לא הורים, כאילו, שינה זה לא פריוריטי מבחינתם.
כן. לא, זה דווקא כן פריוריטי מבחינתי. אני ישנה איזה 7 שעות בלילה, אבל הייתי רוצה 9. נראה לי שזה הנאצ'ורל שלי, לישון 9 שעות.
כן.
אבל אני כן רוצה לשמור, אוקיי, אולי זה כאילו דבר אחד ל-2020, אני רוצה לשמור הרבה זמן פנוי כדי לחשוב על מה זה אמור להיות הדבר הזה. כזה. אני חושבת שזה מסר חשוב אולי לכולם, של כמה זמן יש לנו בחיים ללהחליט להסתכל על החיים ולהחליט איך צריך לעשות את זה. כמו שבארגונים יש אסטרטגיה, כן. שעושים כזה ישיבות וזה, אז אין לנו את זה הרבה בחיים. זמן קבוע שהוא זמן של מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, על מה אני משקיע זמן, ואולי יכלתי להשקיע משהו בזמן, זמן ומשהו יותר משמעותי.
טוב, יפה. אם יש לכם רעיונות לאיך לפוצץ את העניין הזה, בקטע טוב, בקטע כן. של להגיע ליותר אנשים, או הדבר שאתם רואים את יהודית עושה עוד 10 שנים, אני בטוחה שאתם, יש לכם רעיונות שהם טובים ונכונים ויקרצו לה.
כן.
מאוד שמחתי לדבר איתך.
איזה כיף. אני שמחתי לדבר איתך. אני חושבת שגם עשית את זה ממש טוב. למרות חוסר ביטחונך בתפקיד ש...
למרות הפאניקה.
כן, למרות
ש... שעלתה פה בהתחלה.
כזה כששאלתי אותך בהתחלה, היית כזה, מה, אני לא יודעת, אני לא איזה, אני לא יודעת. אז אני חושבת שעשית את זה מעולה. ואני שמחה שביקשתי ממך.
לא
רעת. ושמחה שאמרת כן. באמת. ואני שמחה שאת בחיים שלי בכלל. ואם היית אוהבת להתחבק יותר, הייתי כאילו ממש נמרחת עלייך עכשיו.
יו, יהודית, מה זה אוהבת להימרח על אנשים?
נכון.
נראה לי שכל מה שאנשים רוצים זה שאני אביא להם את הרכילות.
כן, רק אנשים מרמת קרבה מסוימת.
כן.
עוברים עם הרחות.
אז זהו, אני אגיד לך שאני מאוד אוהבת אותך.
אוי,
ואני מאוד שמחה להיות חברה שלך.
ממש. גם אני ממש שמחה.
זהו, יש לך מילים אחרונות?
מילים אחרונות.
אם לא אהבתם את הפרק הזה...
זהו, אל תיקחו את מה שאמרתי יותר מדי ברצינות.
כן. ואולי חשוב להגיד שאם לא אהבתם את הפרק הזה, אל תדאגו, כי רוב הפרקים הם לא כאלה.
נכון. כאילו, מה זה רוב? 98.9% מהפרקים. הם לא כאלה. וכן, אני אשמח לכזה... איפה זה פגש אתכם, מה שנקרא. כזה, אם זה היה לכם מעניין... אם עניתי לכם.
תודה לכל מי ששלח שאלות בפייסבוק, בפרטי.
נכון, שלחתם מלא 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 שאלות.
אני מקווה שהגענו למספיק מהם, אולי קצת נסחפנו פה עם לדבר על מה שעניין אותנו לדבר.
כן.
אבל אני מקווה שזה עניין אתכם, ושזה נגע גם לשאלות שאתם שאלתם.
שאלות שהספקנו לגעת בהם, תודה לסנדי סורני ולארז פרץ וגל אבדו ומרוב כהן ואלי קהת וענבר שדה ומאי קמחי ויפה זי ואדיר אלבז וענת סגל ואנה פולי רחמים ודנדן. אלו השאלות שאלינו עליהם ותודה רבה לכל העשרות באמת הנוספים ששלחו שאלות.
ואל תדאגו, כי יהיו עוד כאלה.
כן, אז אני מקווה שהפרק הזה היה לכם משמעותי, לא היה קל להקליט ולשחרר אותו, להעביר, ואני רוצה להוסיף עוד כמה הודעות אליו, כדי שיהיה יותר סיכוי שנתראה גם face to face. אז הרבה שואלים אותי אם אני מגיעה גם לארגונים, אז כן, כן, לגמרי. אני נמצאת כמה פעמים בשבוע בארגונים, החל מחברות הייטק, לואו-טק, משרדי ממשלה, ממש ממש מגוון. אם אתם רוצים להזמין אותי, אני כמובן ממש ממש אשמח להגיע, בין אם זה ליום האישה, פסח, או כל דבר בשגרה, כי אתם רוצים להפוך את הארגונים שלכם לחיוביים, יעילים ומאושרים יותר, אז אני כאן אם תרצו לעזר בי. ובנוגע להרצאות הפתוחות לקהל הרחב, אז כרגיל, בואו, תגידו לי שלום, תתנו לי כיף, תספרו לי איזה פרקים אהבתם בפודקאסט, אני מתה על זה שאתם עושים את זה, ותודה לכל מי שעושה את זה. אז בקרוב יש לנו ב-26 בפברואר 2020, הרצאה בתל אביב, תעשו לכם הרגל, איך לשנות הרגלים, איך לזהות אוטומטים, איך לעצב את החיים שלנו בעצם יותר כמו שאנחנו רוצים, וקצת פחות כמו שהתרגלנו לעצב אותם. ההרצאה אחרי זה היא ב-16 במרץ, לא רציונלי ולא מקדם, איך להתמודד עם מחשבות מעכבות, איך מזהים מחשבות מעכבות, איך משנים מחשבות מעכבות, האם משנים, מה עושים עם כל הדבר הזה שקורה לנו בראש. וב-22 במרץ יש הרצאה על מיינדפולנס ברעננה, במשכן לאומנויות הבמה, איך לתרגל את המוח, להיות מאושר יותר בעזרת מיינדפולנס. אז הלוואי ונתראה.
טוב, שנלך לשחק עם יונתן?
כן. אז תודה רבה לברסי, ותודה לי.
ותודה לכם.
כן, ותודה לכם.
ותודה לאור, שעורכת את הפודקאסט הזה, תהיה לה הרבה עבודה.
בעבודה ובמסירות רבה, ובמקצועיות, ותמיד גם בזמן. לה יש תפיסת זמן טובה.
ותודה לכל מערכת החינוך. כלומר, סליחה. ותודה לכל המורים והמורות שמאזינים לפודקאסט הזה. לא יודעת מה רציתי להגיד.
בסדר, אז נתראה בפרק הבא של חושבים טוב. יאללה ביי.
ביי. יש מוזיקה גם בסוף?